מחייבים אותו במקרה שכותל חצר שנפל. נכון? עכשיו, אני דילגתי רגע על הבחזקת, כי הבחזקת הוא מאמר מוסגר. מ-400 הוא למעלה. אין מחייבים אותו.
נכון, כתובל 400.
נכון, אתה צודק. מאה אחוז. כלומר, פה באים ואומרים שאני מחייב עד 400. זה מגשים את מטרת הכותל בחצר הזאת.
אני חושב שגם זה שוב נאמר לי שאנחנו יכולים לדעת שיש הסכמה ביניהם, יש אינטרס לשניהם. כלומר, כי יכול להיות שמישהו כן יוצא יותר, אבל 400 זה שוב נאמר לי שיש אינטרס, בטוח יש אינטרס לשניהם.
בסדר? עכשיו, מה זה בחזקת שנתן עד שהביא רעש לא נתן? איך זה מתפרש?
שמישהו אחד בנה את הכותל.
שאחד בנה לבד, ועכשיו הוא מחייב את מי?
את השני, נביא לו כסף.
את השני, ומתעורר עכשיו ויכוח באיזה נושא. האם הוא שילם או לא שילם, אז מה אומרת המשנה?
כמובן שהוא שילם, כי זה...
אני מניח שאנשים משלמים חובות בזמן, כן? זה מה שאני מניח. ולכן, יש לך הסבר אחר, בוא נשמע. אז אנחנו עוסקים עכשיו.
זה כאילו מה שרשת.
בחזקת שנתן את מה? בחזקת שנתן את מה? את הכסף. עד שהשני יביא ראיה שלא נתן את הכסף. זה שהמשנה התפרשה כך רואים בעליל מכל הסוגיה של ריש לקיש, ומיד בסמוך למשנה הזאת שעוסקת כולה בחזקה אם אדם פורע חובו תוך זמנו. כן? מבחינת הנושא, בוא נגיד, יש פה מעבר חד מדיני שכנים לעולם של טוען וניתן, כלומר של ראיות, אם שילם, לא שילם. זה גם לא מקרי שאיפה הרמה מביא את כל הדינים של ריש לקיש. תסתכל, איפה הוא יביא את זה? נכון, מלווה ולווה, האם אדם פורע חובות, לא פורע חובות. זה מעבר לנושא אחר שהמשנה בוחרת לעבור אליו, לכן בשבט עתניאל, מה אמרו למשנה הזאת? בוא נדלג עליה, כן, מה היא מדברת? אני עכשיו לומד הלכות שכנים, לא לומד עכשיו הלכות מלווה ולווה. וזה מה שהנחה את ההחלטה לא ללמוד את המשנה הזאת. טוב, בוא נראה. מ-400 למעלה אין מחייבין אותו, שמח לו כותל אחר, איך זה מתפרש בפרשנות הרגילה? איך רש"י מפרש את זה? מתי שמח לו כותל אחר? אחרי שהוא בנה למעלה מ-400, בא השני ושמח לו כותל אחר. אף על פי שלא נתן עליו את התקרה. למה התייחסו לתקרה? מה זה אף על פי הזה? מצוין, בואו נאמר בצורה מאוד פשוטה. כותל חצר נועד להפריד בין שני חלקי החצר ולאפשר לכל אחד שימוש בחצר. ברגע שאני סומך כותל אחר, אני מתייחס לכותל לא רק כותל שמפריד, אלא כתשתית ליצירת מבנה. בדיוק, אני יכול להשתמש בכותל בשביל להפריד, אני יכול להשתמש בכותל כדי ליצור מבנה. כאילו הדבר המצופה הוא שמה אתה בונה עוד כותל אחר בתוך שלך, בשביל מה? הרי אתה לא צריך להפריד בינך לבין עצמך. אז למה אתה בונה כותל אחר? כנראה יש לך איזושהי תוכנית. אבל לפחות הפוטנציאל עכשיו מתחיל להתעורר, שמה אתה יכול לעשות? להניח או פרגולה, או להניח תקרה, כדי שתוכל ליצור פה מבנה. ולכן אף על פי, עכשיו יותר מזה, למה זה מקרין על ה-400? עכשיו צורה פשוטה. תסתכלו על התקרה פה. הקירות פה קצת מעל ה-400, גם לפי החזון איש. נכון? תסתכלו. האם אפשר את התקרה להתאים באמצע המבנה? איפה תמיד שמים תקרה? תמיד. למעלה. תמיד. תמיד. ולכן, כשיש לי כותל שנועד להפריד בין שני הצדדים, אני אומר, עשית חומות יריחו, עשית מעל 400, מה זה מעניין אותי? מבחינת האינטרסים המשותפים של החצר, אנחנו באים לסיפוקנו כשהגעת לגובה של 400. אבל ברגע שאתה, זה הרי מהלך מדהים, שמח לו כותל אחר, איפה הוא עושה את הכותל האחר? שחל בשטח שלו, מה הוא נוגע? אבל ברגע שאתה שמח כותל אחר, אתה בעצם מגלה דעת, משתמש פשוט, רש"י אומר את זה מפורש, גלי הדייטי, שזה לגמרי השפה של המשנה של... הקודמת, נכון, זה לגמרי, זה גם אותה לשון, לפני הקודמת. גלי הדייטי, שאני מתבונן מחדש על כותל חצר, אני רואה את הכותל גם כתשתית למבנה. אז אמנם אף על פי שלא נתן תקרה, מה יכולתי להגיד? שאם אני אתן את התקרה הזאת, אתה יכול לשלוח לי חשבון, כי אז אני זקוק כל ה-400, גם לגובה האמיתי. כן, הרי מה המשנה אומרת? ששמח כותל אחר, אתה יכול לשלוח חשבון על הפלוס מעל ה-400. למה? אז אני מסביר. כי יצרת תשתית למבנה, ותשתית למבנה הוא מזמין תקרה. מזמין תקרה, אז אתה עכשיו זקוק לגובה הממשי של הכותל, ולא יכול להגיד מספיק לי 400. ולכן מה יכולתי לחשוב? שאם נתן תקרא, מה אני אגיד? אז אני יכול לדרוש ממך לשלם כל השעות עד התקרא. מה, אני לא יכול לבנות קטלים בחצר שלי? כאילו מה? התשובה היא, היות ועשיתי פעולה שהפעולה הזאת היא מגלה כבר על כוונותיי להניח תקרא, אני יכול לסמך זה כבר לשלוח חשבון למרות שלא הנחת תקרא. שמח לו כותל אחר, אף על פי שלא נתלב את התקרא, וגילים את הכל, הכוונה, את כל הגובה של הממשי של החצר, כי אתה גילית דעת שאתה הולך לעשות פה שימוש בכותל בכל הגובה שלו, ולא רק בשביל להפריד.
למה כל הגובה שלו? מה אם גם השכן גם בונה תקרה מהכותל הזה?
זכותו, הוא בנה את זה על חשבונו.
זכותו, הוא בנה את זה.
אז מה זאת אומרת את הכל? את כל הכותל?
כן, כי הוא נראה מהגובה הפלוס. אבל אולי אפשר להגיד שהוא שם את זה בשביל משהו אחר. אין לו זכות לטעון, אני שמתי את זה בשביל עכשיו לא לשים את התקרה לכיוון השכן, לשים את התקרה לכיוון שלי ולהרחיב את הבית.
יותר מזה, למה אתה משתמש
את זה? כן, זה השאלה שלי.
מה אתה אומר? זה מציק, נכון? אני רוצה להקטין את הבעיה. הסמך כותל אחר זה באדם שבונה איפה?
בשטח
שלו. לגמרי בשטח שלו. הוא לא עושה שום דבר שישתמש, או עדיין לא ישתמש כלום בכותל שהשני בנה אותו. כלום הוא לא עשה, כן? בתוך שלו. לבוא ולהגיד שמצב כזה אני חייב לשלם, זה חידוש גדול. זה חידוש עצום. אם הייתי צריך להסביר את זה על רקע מושגים שעלו הרבה במהלך הלימוד שלנו, קודם כל איזה קריאה לא יכול בכלל לשמש פה, נכון? אני בונה לעצמי משהו, מה אתה שולח לי חשבונות למה שאתה בנית? הייתי אומר, זה לגמרי, אם להסביר אותו, אז צריכים להגיד, אני חושב שתי הנחות, בוא נעשה לקנות אותם ביחד. קודם כל צריך להפעיל את מימד השכנים, נראה לי. כלומר, לי יש תוכנית להשתמש בכותל שלך, או אני אגיד בצורה, אני אמרתי בצורה הבאה, שכשכותל נבנה בחצר, אני צריך להגדיר לשמה בונים אותו. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם את שיטת הראשונים, רבינו יונה, ורייבד, בעיקר הרייבד ודף ו' עמוד ב', כמו שאתם זוכרים אותו, ששאל את עצמו, למה בשביל למנוע איזה קריאה אני צריך כמנהג המדינה? למה לא להסתפק בהוצה ודפנה? מה אומר הרמב"ן? כי מה יקרה להוצה ודפנה? כל היום יפלו ויש איזה קריאה. ומה אומר הרייבד? הרייבד אומר באמת שאדם בונה לבד מספיק, הוצה ודפנה, הוצה ודפנה מונה איזה קריאה. אז מאיפה הגיע גביל גזית? אז אומר הרייבד, כי כשבונים ביחד, אנחנו בונים ביחד בצורה שיוכל להניח עליו את הקורה, פשוט לקחת את זה מהמשנה הזאת. בלשון אחרת, כשאני בא למרחב של שכנים ורואה את הכותל, אני שואל את עצמי לשם מה הוא נבנה, האם הוא נבנה רק להפריד, או האם הוא גם, אני יכול לומר, שהוא נבנה למטרות נוספות. אז כמו שהרייבד אומר את זה על המעבר מהוצה ודפנה לגביל, אני יכול לומר את זה גם ברמת הגובה. בשביל להפריד, אומר הרייבד, מספיק הוצה ודפנה. בשביל להפריד, אומרת המשנה, מספיק איזה גובה? 400. אבל אומר הרייבד, אם כבר אנחנו בונים ביחד, אז בוא נבנה בצורה שנוכל גם לשים פרגולה. סבבה, זה... אם אני בונה למעלה מ-400, אז אני יכול גם לשקול את האפשרות שאני בונה לשם איזו מטרה, בשביל ליצור תשתיות למבנים. עכשיו, מה שנאמר פה הוא שאני מסתכל עליך כדי להחליט ממנו על מטרת הכותל. אם מההתנהגות שלך אני יכול ללמוד שאתה מייעד את החצר לבניית מבנים, אז מה אני יכול לומר? חשבון על כל הקיר. אם זה נועד רק להפריד, אז לא. עכשיו, איך אני אדע כאילו מה הכוונתך? לפי מה? לפי הקיר הנוסף, למרות שהוא ברשותי. הוא לא... אבל זה כאילו הייתי אומר במושגים מודרניים תוכנית מתאר, זה כאילו מלמד על הכוונות. ופה הייתי מוסיף עוד הנחה אחת שגם עלתה כבר בלימוד, שאם אני אומר שהכותל הזה פשוט פירק את השותפות, אני פה ואתה שם, אני כמו אברהם ולוט, פרד נמי עליי, זה מאוד קשה בעיניי הדבר הזה. כאילו, מה אתה ממה שאני עושה ברשותי מתחיל לשלוח לי חשבונות על מה שאתה עשית באמצע?
זה גילוי דעת, מה זאת אומרת? זה כמו מכירים, זה גילוי דעת שנוח לי בכותל שמעל 400.
כי נוח לי שיהיו מבנים.
אם אני בונה משהו גם מעל גובה 400, זה אומר שנוח לי בזה שהכותל שלך גם מעל 400. אם אני צריך כותל אחר שהוא בגובה 400, אני לא צריך לשלוח לי. ועד מעל 400. כי באמת
היא... פה אתה שואל שאלה פשוטה, מה הגובה הכותל האחר שהיא סמך אותו? במשנה לא כתוב. אני רק אגיד שאתה יכול גם לשים תקרה משופעת, אני לא יודע מבחינת ההנדסה, אני מניח שבנית משהו קטן שמהנדס לפחות צריך לאשר שיש לו פוטנציאל לתקרה.
אתה יכול גם לחנות את התקרה לאמצע הכותל הגבוה
יותר, ואז אתה לא צריך את החשבון על 400. אני חוזר, הרי מה כל עניין התקרה במשנה? שאתה תקרה מניח למעלה. הרי למה המשנה בכלל מכניסה תקרה? סתם, היא מכניסה אותו מהסיבה הפשוטה שהכוונה שלך להניח תקרה היא מלמדת שאתה בעצם תשתמש בכל הכותל גם מעל גובה 400, כי אתה תניח אותו למעלה. אני מניח, אתה שואל שאלה טוב, אני רק אוסיף ותשקול אם זה נותן משהו, שאם אני ממשיך לראות אותם כשכנים שותפים, זה נראה לי שזה יותר בלייך. מה אני מתכוון? אני לא עדיין שותפים, זה שאני עושה דברים בתוך שלי, הם עדיין בזיקה אליך. לא שנפרדנו לגמרי. אתה ואני שותפים, שהחלטנו שאני פה ואתה שם. אבל מהפעולות שלי ברשות שלי, זה יכול להקרין על מטרת הכותל באמצע. שוכל יש עוד שאלה שאני חושב שכדאי לשאול אותה. למה הוא בנה כותל מעל 400? למה?
כי הוא רוצה לבנות אצלו, הוא סתם גלגל עליו את הכל, כאילו הוא רוצה איזה קריאה.
כאילו למה הוא עשה את זה? מה פסיכי? סתם, אין סתם, אין סתם בכסף, מה שעולה כסף ואין סתם.
אני אומר שהוא מנוון, הצד שיזם את הגדר, כי הוא כאילו אומר איזה קריאה, בוא תשלם לי לפחות על 400, על 4, על 2 עמות מתוך זה אני אשלם, נגיד שיש 6 עמות אני אשלם על 4, וככה אני ארוויח, שמובנת לי חלק מהרחבה של הבית שאני רוצה לבנות. אולי אפשר להגיד שבכלל זה נמצא בצד שלו ומגלגלים להם את הכל, זה אולי על הצד שיזם את הכותל.
אתה אומר שהוא נחש, הוא מראש תכנן את הדבר הזה.
כן, כי להבנה לי
שכניס... אבל תגיד בצורה אחרת, ההוא שבנה מראש את הכותל מעל 400, אולי לא ראה לנגד עיניו רק את ההפרדה. למה הוא ראה לנגד עיניו גם?
אולי אפשר להגיד שלא ראה
את הרצון, נניח, תקרא. עכשיו רק מה העניין? שהשני כביכול זה לא מחייב אותו. עכשיו רגע שהשני נוקד פעולה כזאת. בעצם הייתי אומר, הכנסת רעיון המבנה לא חידש אותו ההוא ששמח את הכותל, הוא כבר היה לפני כן. שאלה רק, האם אתה איתי או לא איתי? כלומר, אם אני ממשיך לדבר פה שפת השותפות, כשראשון המשנה, שותפים, אפשר לקרוא את זה כך, אבל מבחינת המשנה, אני חושב שזו הקריאה שלה. כלומר, כל עניין התקרה הוא בא לגלות, האם אתה רוצה כותל מפריד, או ליצור מבנה, במפריד מספיק 400, במבנה אתה תמיד תקרא, תניח בראש המבנה, ואז אני שולח לך את החשבון על הכל. עדיין, יש פה חידוש מאוד מאוד גדול, מבחינת האמירה, שאני עושה משהו בתוך שלי ואתה מחייב אותי. זה לא מציק לך?
אם אתה משתמש בכותל שלי, אם אני...
ועוד לא השתמשתי, עוד לא שמתי תקרה. תראה, המשנה הרי מאוד מאוד מקפידה להגיד, אף על פי שאת עליו את התקרה. אני מאוד הייתי מבין, ביום שאני אניח תקרה, שלח לי חשבון. לבוא ולהגיד שלא נתן תקרה, אני יכול להסמך הצפי שהוא כנראה מתכנן כבר לחייב אותו, יש בזה חידוש מסוים. לא, אני לא הייתי, אלא אם כן גם נוסיף לזה עוד דבר, לרקח את זה. אבל אם הדבר הזה יתקבל לדעתכם, אז אנחנו נתוב ממש מגבלה רצינית. וזה, הרי מדובר בכותל שנפל, מה היה הגובה שלו לפני כן, לפני שהוא נפל?
מעל 400.
מעל 400. ואז במצב כזה הרבה יותר קל להגיד, אם אני רואה אותך מתחיל לעשות פעולות של יצירת מבנה, אז מה אני יכול להניח? לא רק על סמך הכותל שעכשיו בנית, גם על סמך העבר, מה אני יכול להניח? עכשיו אני אשאל עוד שאלה, אם כבר הגעתי לזה שזה בנוי על סמך העבר, אולי גם התקרה באה מעבר? טוב, פה גלשתי להצעות של שלמה מאיר, אבל זה בהחלט משהו שנשים לב. אם היה פה משהו קודם, אם היה עוד תקרה או גובה, אולי הוא יכול להקרין על מה שקורה עכשיו, ולא רק שאני אומר, פתאום בן אדם בונה בשלום, מקבל חשבונות בדור מאחרים. בכל מקרה, אז זאת נקודה שלא פשוטה. הנקודה הנוספת, שלפי הקריאה הפשוטה הזאת במשנה, זו הקריאה הפשוטה, היא מאוד מאוד דומה למשנה הקודמת. השאלה היא שהיא יותר מדי דומה. למה אני מתכוון? זה שאל אותי אחד מהחברים אתמול, לא זוכר מי, שיסלח לי. מה העיקרון המנחה כאן את המשנה? גלי עדייטי. מה העיקרון המנחה של רבי יוסי במשנה הקודמת? גם גלי עדייטי. עד כדי כך זה דומה שזה היה שיקול פרשני מבחינתנו להגיד שבמשנה הקודמת זה עמד ניקף כדי שזה דומה לפה. ומה השאלה שבחות הלמדנים צריכים לשאול? אם זה אותו עיקרון פעמיים, מה תורם כאילו המקרה הזה יותר על מה שהיה קודם?
כמו אם נתניה אמרנו שני עתרים. או שזה שם זה הרק רביות ופה גם חכמים יודעים
אבל זה הגוף המעם חייב להניח שיש פה נתונים שהם המקרה הקודם מה הם?
מה זה אומר?
כולם החכמים פה יודו וקודם לא הודו במה שונה המקרה הזה מהמקרה הקודם?
אם החכמים מסכים לדיוס שם זה ביקר ופה זה בגלל שזה חצר אולי
יכול להיות שהם כן לא מסכים מה שריוסי אומר
אז היו עורכים את זה שם כבר
אני חושב שזה חלקות המשנה הקודמת זה פשוט כאילו שיש פה מחלוק
כן זה דבר אחד שאמרתם, עוד דבר?
שיש עדיין חידוש, ששם זה... יש לו ענה ממשית, הוא מקיף אותו מכל הצדדים. פה הוא רק שם הכותל ועדיין לא השתמש בכותל של, של השני, ועדיין מגלגלים עליו את הכותל.
זה...
חיים עוד יקל בחומר.
זה אני מסכים, ביי, תראו, במה זה שונה מהמקרה הקודם? אז הוא חידוש הרבה יותר גדול במקרה הקודם. כי מה, מה, מה קרה במקרה הקודם? שאני מקיף מרוח רביעית, במה אני משתמש? בצורה פשוטה. בשלושת האחרים, מה שווה רוח רביעית בלי, בלי ראשונה, שנייה, שלישית. אבל במקרה הקודם היה גילוי דעת באיזה הקשר, שהשתמשתי בפועל במה שגם אתה בנית. אבל מה, מה קורה פה? החידוש בעצם לפי זה יוצא, הוא אף על פי שלא נתן עליו את התקרה. כלומר, לו הוא היה מניח את התקרה, זה ממש אותו דבר. אבל, אבל, אבל המשנה כאן בעצם הייתי אומר האף על פי הוא כאילו הוא, הוא ההכרח לכתוב אותו במשנה כדי שהוא לא יכפול את המשנה את המשנה הקודמת כלומר המשנה הקודמת תיארה שאחד בנה לבד ועכשיו השני מה עושה מנצל המשנה הזאת מתארת אחד שלא ניצל עדיין אבל אני יכול מההתנהגות שלו מה לחשוד שהוא ינסה לנצל בעתיד למרות שהוא לא עשה כלום סך הכל הוא בנה אצלו כותל הוא לא עשה שום דבר וזה באמת חידוש הרבה יותר גדול הוא כזה חידוש גדול שיש לי קושי איתו באמת אתה יכול דבר כזה לחייב לכן ברחתי מהר לשכנים לכן ברחתי שזה כבר היה קודם אחרת אני ממש מתקשה להבין את זה כן
כאילו אני חושב אם אנחנו למדנים אז להמשיך עוד דבר כאילו אולי אפשר להגיד שמספיק רק את המשנה הזאת כי היה אפשר ללמוד בקל וחומר כבר את מה שרבי יוסי אומר
כלומר היה מספיק לכתוב את המשנה הזאת
לא היה משנה עומדת ככה אבל למדנות נראה
לא, אבל שם הייתי אומר בקל בכלל אני מקיף אותו מהרבה בגלל שזה בקל זה מקום שמה זה שולה אם אתה אומר שזה בקל
עכשיו דווקא תפילי תוספת כזה
לא עובדת, קדימה
כשתפילי תוספת אתה פילי חוסם את הכל בכיוון השני לא אומר שמה שהכותל שאתה בנית למה אתה משתמש בכותל הראשון בעצם זה שאתה סופק
אולי אני חכה לתוספת לגמור את המשנה כאילו זה בסדר? לא, אני אשאל אותך אם אתה לא מסכים אני אצא לך לא כאילו לא, קודם כל הקריאה הפנימית של המשנה עובד עכשיו מה זה בחזקת שלא נתן ועכשיו הגענו לסוף
ולא נתן את הגטש
עוד פעם, בדומה להיות וכאן אין מחייבין אותו אז לכן בחזקת שלא נתן אל תביא ראיה שנתן
זה כאילו ממש מוזר לו שהוא צריך לשלם
בדיוק, זה נורא מוזר לי שאני אשלם לך כאילו אני בניתי כותל אצלי מה קיבלתי חשבון אני אספר לך סיפורים מהחיים אתה מקבל חשבון, תמיד יש בו תאריך לתשלום זה רקע לסוגיה של ריש לקיש האם יש מישהו שמשלם לפי התאריך הזה?
כי אז לא יהיה
חריבי לא, אבל אני מקבל חשבון מים עד ה-13 לנובמבר תשלם עכשיו השישי לנובמבר אני רצה לשלם לפני ה-13
יש כאלה שכן, נכון אתה בא
אל רב עזוב המחלוק, אני אשאל אותך בחיים שלך אתה משלם חשבונות לפני הזמן?
לא קיבלנו חשבונות
אתה קיבלת פעם
שלך אני מקבל שיעורי
בית לשבוע הבא
כן, מתי אתה עושה אותו?
יש כאלה שעושים יש כאלה
שמעדיפים
לגמור את זה באותו יום יש כאלה
שעושים את זה בלילה לפני אתה כבר לא היה שורי בית, נכון?
אני לא עושה כאן, באותו יום.
באותו יום. אני בטוח
שבאותו
יום. יש כאלה, אני לא אומר שאין כאלה, בסדר? אני יכול להגיד לכם שרוב בני אדם מחכים ליום האחרון, מי ששיבש את הכל זה כרטיסי אשראי, כי מה כרטיסי אשראי אומר? אני יכול לשלם היום ולא תגבה ממני עד תאריך מסוים, בסדר? הוא שיבש את זה, אבל זה רוב האנשים ככה. שהם הם, 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 הם מחכים שמה קורה לאדם שמקבל חשבון שהוא בטוח שהוא טעות זה לא יכול להיות אתה יודע מה הבנם הזה עושה? הוא אפילו לא משלם בזמן הוא פשוט לא משלם אותו דוגמה שאצלנו מייל שכונתי, אז אני מופצץ במיילים שרובם הם שטויות. אבל לא מזמן איזה מי שקיבל חשבון מייך והייטל בצורת שהטילו עכשיו, הוא גורם לאנשים ככה להיות מאוד כאילו מאוד מודעים לצריכת המים בבית. אנשים, קודם כל זה, אף פעם לא שילמו דבר כזה. אנשים לא כל כך יודעים איך לאכול את זה, כאילו, מה אני הולך לקבל הבית? בסך הכל, חשבון מים, אדם יודע פחות או יותר מה הוא מקבל. הוא גם יודע שהבדלים מחורף וקיץ. פתאום, אתה לא יודע מה הולך לבוא לך. אז אנשים קיבלו תל בצורת, אז הם שואלים, מה זה, זה טעות, זה ככה, ככה. אז דבר ראשון, כתבו להם, אל תשלמו את זה. בסדר, נעשה בירור בעירייה, אלא אם אתה משלם, ההנחה היא ששטח משוחרר לא יוחזר. יותר קל לשלם באיחור מאשר לא לקבל. אז מי שקיבלה חשבון מים שהשתמשה באלף קובים של מים, באלף מטרים מוקבים של מים, בכל... אני לא יודע, כאן יש פיצוץ בצנרת, היא קיבלה חשבון שזה 3,000 שקל, אני אמרה, טוב, לא השתמשתי. אז מיד כתבו לה, אל תשלמי, אל תשלמי. כלומר, בלשון מאוד פשוטה, כשאתה בטוח שזה משהו, שזה לא יכול להיות שאתה חייב, אתה בטוח לא משלם. זה מה שאומר ייץ, בדיוק בחזקת שלא נתן. כאילו, הבן אדם הזה בנה כותל אצל עצמו, הוא לא מעלה בדעתו שמישהו ישלח לו חשבון על ה-400, מעל ה-400 בכותל שהשני בנה אותו. הוא אפילו שילם עליו, תראו, אני אעצים את הפסיכולוגיה, הוא שילם עד 400. הוא מלא בדעתו שזה שהוא בנה אצלו, הוא לא נתן תקרה, הוא לא עשה כלום, כאילו.
הוא בנה אצלו בגובה גבוה, מעל 400.
בסדר, אבל עדיין, אתה באמת חושב שאני צריך לשלם, אז הוא בסתום לא שילם, עד שמה, עד שלא יגיד לו הרב הראשי לשלם. עד שלא יגידו לו, לכן, בוא נגיד לך, המשנה מאוד מאוד קוהרנטית, היא נקראת מצוין, ממש. כאילו, זה משנה עם יחידות פנימית גדולה מאוד. יש לה, אני הייתי אומר, ופה אני פותר בעיה של שלמה נהיה חשב שהיא בעיה במשנה, בקושיות שלו, לי נראית שזה נפתר נורא יפה. ובעצם מה הייתה השאלה? למה אתה רץ למה לעשות? לדבר פה על טוען וניטל פתאום. אני חוזר להחלטה של הרמים לא ללמוד את הסוגיה הזאת. באמת שאלה מציקה, כאילו למה פה פתאום צריך לדבר על טוען וניטל יותר מכל מקום אחר בעולם? אז התשובה שדי נמצא בתוך המשנה, ואני חושב שהתשובה נמצאת בצורה מסוימת דרך העולם של טוען וניטל מצליחים להקרין משהו על העולם של שכנים, בדיוק. כלומר, כשאני קורא את המשנה הזאת, יש לה הגד חזק מאוד על שכנים. אני חוזר לכל ה... קודם כל הוא בא והוא אומר בצורה מאוד חדה, בוא נקשיב לה, שמטרת כותל הוא מה? להפריד. זה מה שהוא אומר. הוא אומר בצורה חדה, דרך מי הוא אומר את זה? דרך ה-400. זה מה שהוא אומר. שנית, המשנה הזאת מאוד מאוד מודעת לאפשרות שאני לא רק עושה הפרדה, אלא אני גם מנצל את הכותל בשביל מטרות נוספות. כלומר, יכול להיות שאנשים שפועלים יחד מסוגלים לפעול למען עוד מטרות. הם יכולים לבנות מבנים. באותו כותל יכול להיות גם מפריד וגם בונה. גם, גם וגם. עכשיו, ההסתכלות הזה הוא בא באיזו דרך. איך אני יודע את הדבר הזה? אני מסתכל על ההתנהגות, וכאן מה שהמשנה אומרת הוא דבר מאוד 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 עמוק, שגם מה שאתה עושה בתוך שלך מקרין בסופו של דבר על... עליך אני רואה את היחסים שלך עם השני. כלומר, אין דבר, אני עושה בתוך שלי, מה זה נוגע לך? העשייה בתוך שלך היא מקרינה על מה שקורה עם השני. והמשנה הזאת, דרך טוען וניטנק, בעצם אומרת כמעט את הדבר הבא. מה השגרה של חצר מצד אחד? מה השגרה של חצר? ומצד שני, מה היא אומרת? מה הפוטנציאל, אבל שהוא באמת לא... הוא לא שגרה. כלומר, המשנה אומרת ככה, השגרה הוא להפריד. יש פוטנציאל אחר, אבל זה צהל אחר, כמו דרך בחזקת שלא נטל, מה היא מצליחה להגיד לנו? זאת אופציה בחצר, אבל חצר היא לא בנויה כך מראש. ויש מקום, מה היא פונה אלינו? החצר יש לו מודולריות, שאנחנו נשפוט לפי מה שאתם עושים. בעצם יש לכם מרחב בחירה. יש איזה נורמה ויש איזשהו מרחב בחירה. דרך הכסף אני כאילו מגלה את הדבר הזה. לכן זה נראה לי כאילו נושא ששייך לפה. ברור שסוגיית הגמרא הראשונה בבבלי, למה היא מושכת? ברור, מי שקרא אותה, גמרא עם רש"י. שהכל נתן, לא נתן, כן, כסף, כן, לא כסף, כל השאלות שאלו קודם. הסוגיה היחידה שהיא לא מאוד מובנת, מה מקומה, גם על זה דנו בישיבות רמים, זה הסוגיה, בדף ו' עמוד א', פתאום היא עושה סוגיה שלמה על החזקה לתת תקרה. אז מה היא עושה פה? כלומר, לשמה היא פה? הרב נריה אמר, זה שייך לפרק ג', אמרו, לא, שייך לפרק ב', אבל הייתה הסכמה שהוא לא שייך לפרק א'. אז למה הוא נמצא פה? בסדר, נמצא פה כי הוא נמצא פה, בסדר? שמה, יכולתי פה לגמור את, לגמור את הלימוד, כן? מה גרם להתעוררות של הלימוד? זה שאני חוזר לבחור שהתארח אצלי בבית, שיש לי בבית הרבה משניות, פתחתי את כולם על המשנה הזאת, כן? ופתחנו את כתב יד קוישמן, ופשוט מגלים בו, כתב יד מוכר, אני מניח. איך להגיע לה באינטרנט גם אתם כבר יודעים. יודעים? שאלתי לכם לינק, כמה, איך אתם לא יודעים? הוא מופיע בשני אתרים, הוא מופיע בספרייה הלאומית, יש להם אתר שנקרא אוצר כתבי התלמודים, והעותק שהוא הרבה יותר משובח, זה משפחת קויפמן שיש להם הרבה כסף כנראה, והם הקימו אתר והם שמו שם עותקים סמוקים של האוסף שלהם, ויש שם צילום ממש ממש משובח, כאילו חבל על הזמן, שם אני הפניתי אתכם.
ואיפה זה בא באמת?
כתב יד קויפמן, אני אספר עליו מספר מילים, בסדר? קודם כל השם קויפמן מלמד שהוא בבעלות יהודי שהוא הונגרי, הונגרים קוראים קויפמן. כתב יד נמצא היום בבודפסט באוסף של דוד קויפמן, שהוא כבר לא בחיים, אבל המשפחה שלו ממשיכה להחזיק בבעלות את כתב היד. הוא רכש אותו, הוא רכש אותו. איך אתה נותן שם לכתב יד בספרייה? אתה מקטלג אותו בכמה שיטות. אחד הוא לפי שם בעל האוסף. אחד יש יהודי עשיר מאוד בלונדון, שיש לו המון כזה, שקוראים לו משפחת ססון. אוסף ססון, זה כתב יד ססון, 529, משהו כזה. פה השיטה הייתה מקובלת היא לתארך אותו לפי הספרייה של מצב. כאילו כתב יד, נגיד ריביגש, ברבטו, מוסקבה, 565. כלומר, במוסקבה יש כתבי יד עבריים, כמו שכל מספרים על הסלון, כתבו 565 על התקיעה שלו. כך הוא נקרא. ככה מגיע כתב יד על שם מקום של רשעים בוותיקן. יש להם ספרייה גדולה של כתבי יד, זה הכל, לא כי הם... הם התערבו בכתב היד, יש רק כתבי יד בפירנצה, כל מיני, כל השמות האלה שמגיעים, כאילו לבבא בתרא, יש כתב יד המבורג, כי הכתב יד נמצא בהמבורג, 165, כן? כתב יד פירנצה, כתב יד ואטיקן, זה הסיבה של השמות שלהם. זה לא אומר דבר על איכות כתב היד במוצאו. סליחה, סליחה, כן, כן, תודה. אני רק אומר שכשמקובל לקטלג דברים, הרבה פעמים לפי השם של הספרייה שהוא ניצר בו, השם הספרייה, פלוס מספר. למשל, ניקח דוגמה, שכתב יד הכי טוב לבבות, כתב יד המבורג, 165, הוא בספרייה של המבורג, והוא מספרו בספרייה, באוסף של כתבי יד העברי, 165. כתב יד ליידן, שכולם שמעו עליו, של הירושלמי, כתב יד ליידן 3, כן? זה בליידן, זה ספרייה בהולנד, עיר בהולנד שיש לה ספרייה עם כתבי יד, אוניברסיטה, והם יש להם בעלות הכתב יד הזה, הם קנו אותו ממישהו שמחר להם ותתתתתתם, בסדר? עכשיו זה לא אומר דבר על הטיב כתב היד, מאיפה הוא בא, שכתב יד קויפמן עצמו הוא כתב יד שמתוארך לסביבות מאה התשיעית, זה כתב יד יחסית עתיק, למרות שהוא רחוק, הוא רחוק 500 שנה מחתימת המשנה, והכתב יד הזה נחשב אב טקסט של המשנה. למה הכוונה? בחתימת המשנה, הוא בסביבות מאה תשיעית, בסדר, הוא כתב יד יחסית מאוד עתיק. כשבאים לאפיין כתב יד זה של המשנה, אני אספר על שני קריטריונים כאילו שבדקו. אני חוזר למי שהיה אתמול, זה לא אנחנו בישיבה נעסוק להחליט אם הוא כתב יד טוב או לא. זאת אומרת, אנשים שזה המקצוע שלהם, שהם יצרו כלים, יצרו כל מיני מתודות, בעיקר כשהם באים לתאר כתב יד כטוב, הם לא מתכוונים שהוא נוח לשימוש, הם לא מתכוונים שהוא מודפס באותיות יפות, הם מתכוונים לדבר אחד בלבד. האם הוא קרוב לשפת המקור של החיבור? זה מה שהם רוצים לבדוק, זה דבר היחיד שמעניין אותם. ועכשיו היות ויש כבר הרבה כתבי יד מספרות חז"ל, נעשו הרבה מחקרים על העברית בזמן חז"ל, על הכתיב, כתב יד משובח של משנה, הכוונה כתב יד שמתאים יותר למה שאנחנו יודעים על העברית בתקופת חז"ל, זה הופך אותו לכתב יד משובח. לנו לפעמים זה ייראה מוזר לגמרי, כל מיני אותיות, למשל מופיע הרבה פעמים המילה א' ד' נ' סופית בכתב יד קויפמן, שמענתיה שלנו איזה מילה זה? שאני אומר א' ד' נ' מה? או א' שם השם, אני חשבתי לעדן חלון, ככה אני חשבתי, אתם יודעים מה זה אבל המילה הזאת? אדם. למה? כי בארץ ישראל באותה תקופה היו כותבים כאות סופית, נון סופית, לא מם סופית. צריך להתרגל לזה, כלומר, זה הכרח, כתב יד בטוח משובש, כן? צריך מיד לתקן אותו. ותקנו אותו, כאילו, המעתיקים המאוחרים הפסיקו לכתוב ככה. אז מה הופך לכתב יד קויפמן לכתב יד טוב?
כי
הוא שומר על זה, או בלשון אחרת, לא התערבו בו מספיק, לא התקנו אותו שהם מדברים עברית אחרת היום. לכן הוא נחשב כתב יד שהוא משובח יותר. זאת אומרת, זה הפוך, אנחנו מחפשים נוח, לא מחפשים מדויק, כאילו, שם מעמד בידה, למדויק, אני לא רוצה שיהיה כתוב מילים שאני לא מבין אותם. אבל מבחינת כאילו, מה הפך לכתב יד הזה כתב יד טוב? זה העובדה שהוא משמר תופעות כאלה שידועות לא ממנו, ידועות ממכלול של כתבי יד. זה תורה שלמה שעסקו בה, מדע שלם, שעסקו בו הרבה חוקרים, וככה הם בודקים את כתב יד הוא טוב או לא טוב. בסדר, כלומר, הרומן הזה כתב יד קויפמן, למה קיבל ציון גבוה? כי הוא כתב יד שהוא משמר כמה שיותר תופעות לשוניות בזמן המשקל, כמה שפחות עבר התאמה לחיות של שפה. שפה זה דבר חי, הוא תמיד עובר תהליכים, זה קרה לו פחות מאחרים. זאת הסיבה שכאילו מדברים עליו ככתב יד טוב. הוא הפך להיות עוד יותר, הוא נחשב אב הטקסט של המשנה. אני רוצה לסביר מה הכוונה אב טקסט. כשאני מחפש כאילו כתב יד אחד שייצג לי את הכתב יד הטוב ביותר של החיבור שיש בידינו כיום, הוא קיבל את הציון הכי גבוה מכל כתבי היד. זה לא אומר, זה מאוד חשוב הדגש, זה לא אומר שתמיד בכל משנה הוא מחזיק את הנוסח שנראה הכי טוב. זה אומר שזה ממוצע. בסדר? זה אומר שבבדיקה של כל שישה סדרי משנה אמרו, זה כתב יד טוב מאוד, אבל יכול להיות שיש מקומות שהנוסח שלו הוא כבר לא נקי. אני מכיר דוגמאות כאלה. אולי כתבי יד אחרים שאמרו, אף טקסט סך הכל אומר בממוצע. זה אומר שכשאני לא רוצה לבדוק כל כתבי היד על כל שורה, ואני מחפש כתב יד אחד שהוא יהיה, נגיד, הפקל שלי, אם אינו אני אתחיל, אז אני מתחיל במי שבממוצע הכי טוב, ואני יודע שהוא לא תמיד הוא הכי טוב. אני יודע שיכול להיות שיש בו שיבושים, אני יודע את זה. או שיש בו לא שיבושים, אלא יש בו נוסח חי, נוסח נמצא. עכשיו רק להשלים לכם את התמונה, יש סך הכל שלושה כתבי יד שנחשבים מאותה משפחה, כולם שובחים, זה קויפמן. השני שהוא מאוד קרוב אליו, זה כתב יד פרמה, שזה עיר באיטליה. יש לו כמה כתבי יד של משנה, אז קוראים לו פרמה א', בסדר? והכתב יד השלישי הוא כתב יד שנמצא כיום באנגליה, בקיימבריץ', שנקרא כתב יד לאו, כי היה יהודי בשם לאו שהעתיק אותו, ויש לנו את ההעתקה שלו. ואלו שלושה כתבי יד שהם גם מבחינת הכתיב, הנוסח, הם ארץ ישראליים. למה הכוונה? זו תופעה שאני לא ארחיב בה עכשיו, אבל אני רק אספר על קיומה. אחרי בדיקה שיטתית של נוסח המשנה, הספר הענק הזה של אפשטיין ואחרים, התברר שאפשר לראות שבארץ ישראל בתקופת התלמוד החזיקו נוסח קצת שונה של משנה מאשר בבבל. מה גורם לכך? זה מכלול של תופעות. בחלק זה כי המשנה כאמור הוא ספר חי, שלומדים אותו, מפרשים אותו, זה משפיע לנוסח. בחלק זה יכול להיות גם, כשלמדנו בבא קמא, הבאתי דוגמאות לתלמידים שלי אז דרך המחילתא דרשב"י, יכול להיות שהוא גם בא ממקום אחר. מתי המשנה מגיעה לבבל? מקובל להגיד שרב יורד לבבל, זה בשנת 219, תאריך שנותן אותו הרב שרירה. מה קורה למשנה בארץ ישראל באותה תקופה? ממשיכים עדיין את התאריכות האחרונות שלה, היא עוד לא הסתיימה הארוחה הסופית, ואז יכול להיות מצב שבבבל השתמרה פשוט עריכה קדומה יותר. כאילו ראיה, אפשר להגיד, כאילו איפה יש ביטוי לתופעה הזאת, שבמחילתא דרשב"י לנזיקין יש נוסחאות של משנה שיש בבבל ולא בארץ ישראל. עכשיו איך מחילתא דרשב"י שהוא חיבור תנאי יודע את המשנה הבבלית? והתשובה היא שכנראה זה בא לכיוון הזה. אבל ברור שהדבר הרווח יותר הוא, ואני חוזר לטרמולוגיה, להתרגל שמשהו מקורי זה לא שהוא אמיתי והשאר לא נכון. המשנה נמסרת, המשנה הוא טקסט, כמו תורה שבעל פה נמסרת יחד עם הטקסט שלה. ובמובן הזה בעיקר הנוסח הבבלי בא מזה שלמדו אותו ותקנו אותו, שיפרו אותו, כי מה דרשו הלומדים בכל הדורות? לא את המשנה המקורית, פה אנחנו המשונים, ולמה הם דרשו? משנה שהיא, נכון, משנה שהיא מבטאת את האמת של ההלכה כפי שמבינים אותה כשמעתיקים אותה. ולכן היא עוברת כל מיני הגאות ושינויים ותהליך מאוד מאוד מסובך. זה כתב יד קויפמן שהוא נוסח של ארץ ישראל. נוסח של ארץ ישראל, ואני אסביר, הלומדים במשך הדורות כשלומדו משנה הם לא שאלו שאלה היסטורית, מה רבי כתב, זה לא עניין אותם. המשנה הוא הספר הבסיסי של התורה שבעל פה, הוא הקנון של התורה שבעל פה. התורה והתורה שבכתב זה התורה שבעל פה, ולכן מה אני דורש ממנה? לא שתישאר במקפיא ותהיה מה שרבי כתב, אלא שתהיה האמת של התורה שבעל פה כפי שהיא מובנת שמעתיקים אותו. כלומר, אם אני לומד תורה בזמן האמוראים בבבל ואנחנו הגענו, סליחה?
במיוחד משנה אפשר להבין אותם גם בצורה,
נכון? אז למה אתה אומר לשנות נוסח? אפשר, אפשר פשוט לפרק. זאת שאלה טובה, ובסך הכל תנועת הנפש שלהם הייתה לא לשמר את העבר לשם שימור העבר, אלא לשמר את הספר הזה כספר שמביע את האמת של התורה שבעל פה. וכן יש לו תופעות, יש לו תופעות של נוסח, זה קורה. אם יהיו עוד דוגמאות, עוד מקרים, אני לא אעשה סמינרים בנוסח, אבל כשיעלה אני אביא לכם, בסדר? לא ידוע לי כרגע שיש עוד אחד בקנה לבבא בתרא. בקיץ אולי.
אז ידעו שזה לא...
פה את השאלה שלך, האם בכוונה עושים את התאמות האלה? לפעמים כן, לפעמים לא. זה לא... מבחינת התודעה, מבחינת התודעה, התודעה היא תמיד, אני לא משנה, אני משמר, זאת תמיד התודעה.
לא בטוח שחושבים בראש שלך,
אנחנו
חושבים על זה עכשיו בראש
מאוד היסטוריה,
זה לא בטוח
שאני חושב שחושב על זה. אני אגיד לך, לא רק שלא בטוח, אני בטוח שלא. בסדר, אני מציע שהנושא עוד יעלה, בסדר? בכל מקרה, אני חושב שצריך להתיידד עם זה שהתורה שבעל פה היא דבר נמסר, לאהוב אותו בתחושת כזה, כי ככה הוא, ולהבין שגם בנוסח יש מסירה. בכל מקרה, אני חוזר לקויפמן, בסדר? זה נחשב אין נוסח טוב, ופותחים אותו, ומה מגלים בו? מגלים בו נוסח קצת שונה. מקום בחזקת שנתן, מה כתוב? בחזקת שנפל. עד שיביא ראיה שהוא לא נפל. עכשיו שאלה, מה עושים כשמגלים דבר כזה? מה אפשר להגיד מבט ראשון? טעות? וזהו, אפשר. קודם כל אפשר לא לדעת, ואפשר אחרי שיודעים להגיד טוב, זה בטח טעות. כן? עכשיו מה, אני יכול להגיד לכם שמה שעבר על שלמה נאה, ובואו נבדוק מה יעבור עלינו, זה שהוא בהתחלה נדהם, והוא אמר עצמו, אין אפשר להסביר את זה. קודם כל, מה הוא שאל? היום הוא פרופסור בחוג התלמוד בירושלים, יודעים מי לומד. והוא, כשהוא ראה את הנוסח הזה, הוא שאל את עצמו, האם זה פשוט טעות ואני צריך להתעלם, או האם יש פה דברים בגו. אני רוצה לחזור לדברים של הרבני. בעצם מה, אני רוצה לחזור להבחנה בין קשה לטעות. הוא שאל את עצמו, אם זה לא בר הסברה, אז מה אני אגיד? טעות. אם אני מסוגל להסביר אותו, אז הוא במשחק. עכשיו, למה הוא התאמץ להסביר אותו? מסיבה פשוטה. כי זה נמצא בכתב יד טוב. שוב, אם זה היה נמצא באיזה כתב יד שאני התקתי אותו, הוא אומר, טוב, מאיר לא ידע להתיק. אבל תשמע, זה נמצא בחתיכת כתב יד. עכשיו, הוא מצא אותו גם בקטע גניזה. כלומר, הוא לא לבד, יש הצלבה של מידע. עכשיו, קטעי גניזה גם נחשבים בדרך כלל הם נחשבים משובחים מהסיבה הפשוטה שהם דווקא בגלל שהם עבדו עם הזמן, אז לכן הם לא עברו להם התהליכים הטבעיים של התורה שבעל פה, אין להם חילוף חומרים, נקרא לזה בצורה הכי פשוטה. כלומר, זה נעצר בזמן.
מה? הגנוז מתי?
אתה צודק, בדרך כלל הגניזה הקהירית התחילו לגנוז שם בתחילת המאה ה-11, וזה בדרך כלל אפשר עד המאה ה-13-14.
גניזה כמו שימנו כאילו שם גניזה
הקהירית? אז בוא אני אסביר גם את זה, בסדר? הנוהג הרגיל לגנוז היה הוא לקבור באדמה, ולכן אין גניזה משום מקום. מה קרה בקהיר? במאה ה-11 שולטים במצרים הממלוקים, והממלוקים מהסיבות שלהם התנכלו ליהודים יותר מהמדיניות הרגילה של המוסלמים, ולכן מה שקרה היה קצת אי שקט. בית קברות תמיד נמצא איפה? מחוץ לעיר, מסוכן שם יותר. יצאו ללוויה מחוץ לעיר והתנפלו עליהם מוסלמים ונרגו שישה יהודים, ואז היהודים אמרו דבר מאוד פשוט: אנחנו נצא לבית קברות, שאין ברירה, כשיש ברירה, מה, אני צריך להסתכן בשביל לקבור חתיכות קלף? ואז הם הלכו לבית כסת שלהם, כסת עזרא בפוסטט בקהיר, ואמרו, איפה עליית גג ריקה? לזרוק שם לעליית גג את כל הניירות. התחילו ככה לפנות שם ניירות, 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 ניירות בקהיר. יאללה סכנה, זה מה שקרה. שמה מיוחד באקלים של מצרים? כתוב בתורה שהוא יבש, ולכן החומרים השתמרו. נכון, האוויר יבש, ולכן הדפים האלה הם נשארו במצב יחסית טוב.
אבל זה כל מה שהם רוצים לגנות.
מצוין. מצוין. כלומר, פה אנחנו ניצבים בפני פח הזבל, סליחה, על המתקן של הוועד למען החייל של יהודי קהיר במשך 300 שנה. אחד מהיהודים האלה קוראים לו הרמב״ם. אני יכול לדמיין אותו יושב בנהר של ניירות בבית, ואשתו אומרת לו, מיישה, מספיק, כן, כאילו, תנקל קצת על השולחן העבודה שלך. והרמב״ם מפנה לה שם, יש עשרות עמודים בכתב ידו של הרמב״ם. עכשיו פה דידי שאל שאלת השאלות. חזון איש, שהתנגד לשימוש בכתבי גניזה, כותב, ואני קצת מחשפש את השפה העדינה של החזון איש, באחת מהאגרות, חזון איש אומר, גניזה זה פח זבל, מה אתה מחטט בזבל? כלומר, זרקו לו שם דברים שלא רצו אותם. גם זה, גם זה. ודע, החזון איש אמר, הם גנזו את זה כי לא רצו שנמצא את זה. היינו שאתה מתבונן בנתונים, ומה יש שם, אתה מיד רואה מול העיניים, באמת, אני אפר תחת כפות רגע החזון איש, אתה רואה מול העיניים שזה לא רק שהדברים שהחליטו במוטב תלת הגדולי הדור שזה כפירה, אלא יש שם חיבורים שנזרקו כי הם היו קוראים, יש שם דברים שנזרקו כי הם היו טיוטות. ככה למשל, במשנה תורה לרמב״ם נמצאו 20 טיוטות שם של הרמב״ם. הוא שם אותם שם כי הוא כתב את החיבור כבר נקי, לא כי הוא החליט שהעותקים האלה הם הבל או משהו מהסוג הזה. יש שם המון תשובות של הרמב״ם שהגיעו לשם, מכתבים בטבעם שלא לא כולם שומרים על המכתבים. יש שם בסך הכל כ-100,000 עמודים. 100,000 עמודים, שהמכנה המשותף היחיד שאפשר לעמוד עליו היום הוא שזה דברים שכתובים באותיות עבריות. כלומר, יש שם שטרות, יש שם דברים בערבית יהודית, שזה גם באותיות עבריות. ואני יכול להגיד שעד היום הגניזה לא קוטלגה. עד היום אף אחד לא באמת יודע. יפה, בשנים האחרונות קם יהודי שהיית קורא לו חרדי, לא היית רואה אותו, דוב פרידברג, שהוא איזה מיליארדר קנדי, יהודי קנדי, והוא חובב ספר גדול, והוא שם כסף בשביל להקים אתר אינטרנט שהמטרה שלו היא שניים. היא א', לקטלג את כל מה שיש בגניזה הקהירית, וב', את הכל לסרוק ולהעמיד לרשות כל העולם. מי אומר שרוצה יכול להסתכל בזה. יש לו צוות שראש ההיגוי המדעי זה פרופסור שווקה, יהודי שפיתח את הלוגריתמים של פרויקט השו"ת. ויש לו צוותים, אני יודע, לסוגים שונים של ספרות. הוא לוקח את החוקרים הכי מעולים בתחום, כנראה נותן להם גם הרבה כסף. וככה, ספרות גאונים, פרופסור ברודי יושב עליו, נחם כהנה יושב על ספרות התנאים, ככה הוא תפס כל מיני, ויש צוותים שלמים שהם, זה יום אחד יצא, יש כבר אתר שיש עליו חומרים, הוא... אז מה קרה לגניזה? גניזה הגניזה זה פח זבל. עכשיו, גם מה נקרא לגלות את הגניזה? בואו אספר את הסיפור, מה פה גילו אותו? הרי זה כמו שגילו את אמריקה, מה הכוונה גילו את אמריקה? שהלבנים של אירופה גילו את אמריקה, נכון? אז מה זה גילו את הגניזה? כלומר, הגניזה, כבר אני צריך לספר לך, היום יודעים שהיו מוציאים משם דפים כבר לפני כן ומוכרים אותם בחנויות עתיקות בשוק של קהיר. אם אתה קצת יודע על האימפריאליזם הבריטי שהיה שם, אנחנו היום קונים כל מיני מזכורות, הדפים התעופפו כבר לפני כן. הגניזה נקראת שהתגלתה כשהאימפריאליזם הבריטי פעל במיטבו. מה הכוונה? ששתי נשים סקוטיות ב-1896 מבקרות במזרח התיכון, הן קונות כמה דפים כאלה בשוק, חוזרות הביתה ורוצות להבין מה הם קנו. הולכות לפרופסור שקוראים לו שניאור זלמן שכטר, זה שמו העברי, ואומרות לו, בבקשה, תראה מה קנינו בקהיר. הוא מסתכל על הדפים והוא מתעלף. הוא היה מלומד עצום, למה? אני לא יודע אם יש רב שהיה יכול לזהות משהו זיהה, כי מביאות לו דפים מבן סירה בעברית. עכשיו למה הוא מתעלף? כי בן סירה לא היה ידוע בעברית, כן, הוא היה נמסר בספרים החיצוניים ביוונית. והוא אומר, יש פה משהו, עכשיו מה הוא היה עשה? הוא היה שישואיסט, עשה ככה, קנה כרטיס באונייה לקהיר, אמר להם, איפה זה בא? הלך, אמר, איפה זה? ראה את הגניזה, עכשיו מה עושה אימפריאליזם? לקח ארגזים, לקח ארגזים, מילא, 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 לקח עם סבלים לאונייה, לקח את הכל לקיימבריץ'. בסדר, זה לא הכל, הוא לקח הרבה, הוא לקח הרבה מאוד לקיימבריץ'. זה ממש אימפריאליזם. איך אמר לי פעם הרב עזרא ביק, הוא אמר, הוא היה בבריטיש מיוזיאום, ומה המוצג הכי מעניין בבריטיש מיוזיאום? הבריטים. שהבריטים חשבו שכל העולם שלהם, כאילו, פשוט כל ארץ שהם כבשו, הם גילחו אותה, את הכל הביאו אליהם. אז זה בדיוק הגניזה הקהירית, הוא לקח את הכל מקהיר, הביא אליו לקיימבריץ'. עכשיו, ב-1900 ומשהו, הוא מקבל הצעה מפתה מניו יורק, בוא תהיה פרופסור אצלנו בסמינרי, אז מה הוא עושה? לוקח נדוניה, לוקח איתו כמה מארגזים, כאילו זה, אז ככה ל-JTS יש... כן, ל-JTS יש חתיכת אוסף שהוא פשוט הביא איתו, כי זה שלו, כן? חלק נשאר בקיימבריץ', חלק הגיע לאוקספורד, חלק מגיע אחרי זה מוכרים אותו כי זה שווה המון כסף, אז מגיע לדרופסי שזה אוניברסיטה בפילדלפיה, חלק מגיע לרוסיה. איך הוא מגיע לרוסיה? כי ב-1860 בערך יש איזה יהודי קראי שקוראים לו אברהם פירקוביץ, שבא לארץ לחפש כתבי יד קראיים, הוא רוצה לחזק את הקראות, והוא קונה כל מיני דפים שהיום יודעים שהגיעו מהגניזה הקהירית, רק שלא גילו אותה, הכוונה לא גנבו אותה, זאת הכוונה, כן, כמו לא גילחו אותה. אז הוא קיים אוסף ברוסיה ומסתובב בכל העולם, יש גם דפים בירושלים. עכשיו, בגלל שלקטלג את זה זמן, זה 100,000 דפים של זבל, ממש. אתה יודע איזה מומחיות צריך להוציא עמוד אחד משם להגיד מהו? אז מה כל אחד עניין אותו? מה שמעניין אותו, בדיוק, השרג ארבמסון, שהיה חוקר גאונים דגול, שעבד המון עם גניזה, הוא היה נוסע כל מיני שבתונים, קיצים לקיימבריג', יושב שבועות בספרייה ובונה ארגז, בכתבים שלו נקרא ארגז שלי, כך הוא נקרא. כאילו, היה ארגז, היה מוצא דף מעניין, היה שם בארגז, דף מעניין בארגז. אין אף אחד שבאמת עניין אותו, אתה מומחה בתחום ואתה רוצה, אתה רוצה להיות ספרן שמקטלג. כאילו, הפרידברג היום, כנראה גם עם כסף, הוא כנראה מושך את האנשים לשיתוף פעולה. אבל זה מעל 100 שנה, שלא כל כך יודעים מה היה שם. אבל אם כאילו מסתכלים מה יצא משם, לא רק זבל יצא משם, יצאו משם תשובות רמב"ם בכתב יד קודשו. זה דברים מדהימים. בכתב יד קודשו של הרמב"ם דברים יצאו משם. יצאו משם הנוסחים של ירושלמי משובחים. יצאו משם חיבורים שהלכו לאיבוד מספרות חז"ל, למשל מיכילתא דרשב"י נמצא שם. בלי סוף דברים. זה סגרנו את הגניזה. אבל יכול לבוא לחזור למשנה שם, בגלל שהוא בא מבית טוב, אז מה אתה עושה? אתה אומר, אולי אני יכול להסביר את זה, עכשיו אתה מסתכל, אין אפשר להסביר את זה. אז בוא נתחיל מהשינוי. בחזקת שנפל, עד שיביא רעש לא נפל. אתם יכולים להסביר את המשפט הזה?
כן, הוא בונה את זה ישר. עכשיו מבחיר שני כסף, לא מאמינים שזה נפל בכלל.
וכתוב שהוא נפל,
אבל יש חזקה שזה נפל,
והוא בנה את זה מחדש. אתה יכול להסביר את זה איץ, אני לא מתלוותר לך, בסדר? מה זה בחזקת שנפל עד שיביא רעש לא נפל?
יש חזקה בין ידידיה, הכל זה נפל, אני ישר חמי במחדש, בזמן שידידיה לא היה בבית ספר משהו כזה. אני חוזר מהבית ספר, אני אומר לה, לא, לא שואלים לי, אני בניתי את הכותל מחדש.
לא בואי לקרות על כל כך רע.
בסדר,
הייתי... גם הספיק לקרות וגם הספיק
לקרות. אבל למה... אבל למה... אבל למה... אבל למה... אבל למה... אבל למה... אבל למה
מוחזק אצלנו שהכותל נפל? כל פעם שאנחנו...
כי מן אתם הם היו שתקדים
מוזר. מוזר לך, מוזר לך, גילי.
מה אני מוזר?
הקודל של 400, אתה חייב לעזור לו,
הוא לא גיוני.
מה אתה אומר?
מן הסתם
זה מרגל מאתמול, כן.
אז מן הסתם היו שותפים. למרות שעכשיו הוא טוען, כאילו, אתה בנית את זה לבד, אני לא שותף בקוטר. מן הסתם הוא היה שותף, כי זה חצר. ואז זה יש חזקה שנפל.
אז מה אתה רואה בחזקה שנפל? מה הכוונה? כאילו, עם איזה אפשרות אחרת הוא נאבק? אז ייץ אמר, הוא נאבק עם אפשרות שהוא לא נפל בכלל. מה שייץ אמר, מי אמר שנפל? כן? אולי הוא לא נפל. אז זה מרי דידי, מה אתה? השתגעת. אתה מבין אפשרות אחרת?
נשמע לי ממש מוזר לפרש
כאן, כמו שאני אגיד עכשיו. אז מה אתה מציע? עדיף, יש לך הצעה אחרת? לא, אפשר להגיד טעות, אפשר להגיד טעות. קודם כל, תכונה חשובה. השלמה עולה למשל, הוא מביא איזו הצעה, אולי הוא לא נפל, אלא אולי פלת אותו, אולי אתה מזיק, אולי אני אבקש ממך לשלם הכל. זה נראה לכם דבר כזה? ואז בחזקת שנפל, מה אומר? בחזקה שהוא נפל מעצמו, עד שתוכיח שהוא לא נפל מעצמו אלא נפל בצורה אחרת. ובשון אחרת, אם הקריאה הזאת מתקבלת, אז שני דברים. למה שאין לי מישהו אינטרס להפעיל? מה דעתך?
הוא רוצה שזה חזק, אתה יכול לקרוא את זה בית. יכול להיות שקיר, יכול להיות שקיר הוא יותר מ-400 ולא נחלום זה, הוא רוצה קיר עד 400. בוא נשאר לך. אז הוא יפעיל את זה בכוונה.
הוא יכול להיות דבר אחר, אולי נמאס לו מהקיר הזה באמצע, אולי נמאס לו בכלל מהקיר באמצע, אז מה הוא עשה?
אבל מחייבים
אותו דרמה. לא, אבל אולי הוא נמאס לשני, כלומר, עד שהתחלנו שותפים שרצו, אולי הוא התחרד, אולי נמאס לו, אז מה הוא עושה בלילה? מפיל, ומה הוא מקווה שיקרה כשהוא יפיל? זה יכול להיות. מה הוא קיווה שיקרה? שהוא לא יבנה עוד פעם, כן? כאילו...
אז הוא מתחיל...
הוא יכול לבנות, אבל הוא לא יכול להאשים אותו שהוא יפיל, אלא עוד ביחד. זה לא כך פשוט הדבר הזה. בכלל מה שמשתנה מהמשנה, אבל משתנה דבר מאוד מהותי, שבוא נראה אותו גם בהמשך. זה, בוא נבדוק אם יש לו יתרון. בעצם לפי ההצעה שלפי הנוסח הזה, נקרא אותו, המשפט בחזקת שנפל הוא בעצם פרשנות למילה אחת שמופיעה ברישה. ברישה כתוב שנפל, עכשיו מה מספרים לנו? או בלשון אחרת, אחת מהשאלות שקודם הוטרדנו, שאלת עצמנו, למה בכלל החליטו לדבר פה על טוען וניתן? כאילו, מה קרה להם? אז יצאנו משהו, כן? זה נראה לי הצעה טובה, אבל יצאנו משהו. כי דרך הכסף אני מדבר איתך על מה? על השגרה של... שיש חינות. פה בהצעה היא אומרת, זה לא סתם שפתאום החליטו, דיברנו על נושא אחד, בוא נדבר על עוד נושא, כי הוא מקריא, אז פשוט מאוד, זה רובד פרשני. שאם זה כך, אז הוא גם, המהלך הבא של שלמה, הוא היה לעבור לסוף המשנה, לה בחזקת שלא נתן, ולהראות ששם גם אפשר להראות התופעה דומה. כתוב, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגרב את הכל, במשפט בחזקת שלא נתן מופיעות מילים שהיו במשפט הקודם. כתוב שלא נתן, אז עכשיו אומרים בחזקת שלא נתן, או בלשון אחרת, לפי הנוסח המקובל שבחזקת שנתן, זה חזית חדשה. אני לא יכול להגיד שהוא מתייחס למילים קודמות, אבל אם אני רואה, אם לפי הנוסח של קויפה, אני רואה תופעה מאוד מעניינת שחוזרת בשתי החזקות, שמילים מהמשפט הקודם מופיעות במשפט של החזקה. ואז אני יכול להציע שהמבנה של המשנה הוא שנאמר משפט ולקחו מילה מתוכה, ומה עשו לה? פרשו אותה, התייחסו אליה, שזה מבחינת, רק לגמור משפט, מבחינת כאילו קריאה כזאת שמשנה, כל כך את המבנה, היא בעצם מתארת פה מה שאפשר לכנות אותה, משנה קדומה, ורובד של פרשנות עליה, או נגיד, זה לא חייב לבחינה כרונולוגית, מבחינה ספרותית, המשנה יש בה ממרה, ויש בה אחרי זה מעין תלמוד, כאילו יש פה תלמוד תנאי נקרא לזה, ביטוי שמשתמש בו שלמה נאה, סליחה, דוד אינשקה, בספר שהוא כתב על שומרים, הוא קורא לזה התלמוד של התנאי, כלומר בתוך המשנה עצמה יכול להיות רובד של ההלכה הבסיסית, ואז רובד שכבר הוא מפרש אותו. זה התופעה שקיימת פה לפי הנוסח של קאבה קוטמן. סליחה? כן, כבר בעולם התנאים, אני יכול להגיד, היו מאמרות, ואחרי זה התנאים בעצם, הם התפרשו אותם, זה פירוש מאוד קצר. בעצם המשנה הבסיסית הייתה, כותל חצר שנפל, מכוון אותו לבנותו עד 400, נפל מארבע, אין מכוון אותו, שמח לו כותל אחר פרישנות, ותקרא מגיע את הכל, ולקחו שני ביטויים מתוך המשנה, ופרשו אותם, בעצם שניהם בעצם מדברים שני דברים שונים לגמרי. כלומר, אחד מדבר על באיזה נסיבות הוא נפל, והשני מדבר על מה? האם אני נתנו או לא נתנו, שזה הוא צריך לפרש. אז קודם כל הצדה אחרת לגמרי של המשנה, מבחינת כאילו לא שהיה נושא, ועד פתאום הזליחו לטוען וניתן, אלא פשוט יש פה פרשנות. כמו כל המשנה מדברת בהקשר של שכנים. כן, עדיב, רצית לחלוק, להעיר.
כן, להעיר. אני חושב שכאילו לא היינו חושבים להציע את ההצעה הזאת, אם לא היינו יודעים שיש גרסה אחרת שנפל, אז זה לא היה מתקבל על הדעת שלנו להגיד שבחזקת שנתן מתאים בדיוק עם המשך המשנה גם, כי אחרי זה הוא אמרנו בחזקת שנתן, ואחרי זה בחזקת שלא נתן, וזה לא מוכר להגיד שזה פירוש של המשפט הקודם. זה דבר שאני חושב, אני חושב, לא סופר גדול, אבל אני חושב שזה דבר שלא היינו חושבים להציע אותו במשנות אחרות.
אני אגיד לך משהו שאני עשיתי לבדוק. חיפשתי את ההופעה של המילה בחזקת במשניות אחרות כדי לראות האם זה מופיע כפרשנות. אין לי תוצאות עדיין, כאילו, יותר מודי משניות בשביל שאני אבדוק אותם בזמן שהיה לי. אבל אתה צודק, בוא נאמר זה ככה. צריך ודאי לקרוא שתי החזקות ביחד. לפי הנוסח המקובל, אני קורא את בחזקת שנתן מול בחזקת שלא נתן. לפי הנוסח של קופמן, תראו איך אני קורא את זה. יש שני ביטויים במשנה ששתי החזקות, מה הן עושות? מתייחסות למשפט שלפניהם. מפרשות אותם. אם ננסה להקשיב לרגע ללקחים ללכות שכנים שהבחזקת הזה אומר, אז הוא אומר, הייתי אומר את הדבר הבא, שיש לי שכנים שקרתה תקלה בחצר, מה האווירה שחזל רואה מנגד עיניהם? יש פיצוץ בצנרת של הביוב, בסדר? מה האווירה בחצר? כאילו, איך חכמים מתארים לעשות חצר?
מכות, בלגן.
לא, הפוך. שיש לנו אמון הדדי שזה לא אחד סתם בכוונת הביוב, או שלא אחד השם. אומרים אחרות, יש בעיות בחצר, אז מה האווירה שיש? פותרים את הבעיה ביחד. מה ההבדל בין נפל או יפיל? אם אני חושד בך, אני מבין שזה מכת ברק. נגיד בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה גם דברים שאלו כשלמדנו בבא קמא לפני שנתיים. כשאני רואה, כשאדם הוא בעל רכוש, הוא קורא לו נזק, הוא סופק את הנזק לא כי הוא השם, אלא זה שלו, נכון? אם יקרה משהו לרכוש שלי, אז מי סופק את ההפסד? אני, לא כי אני השם, הרכוש שלי. כשיש מעזיק, מה אני עושה? כשיש השם נקרא לזה, אז מה אני עושה? אני מגלגל עליו. בעצם השפה שהם יוצרים פה הוא השפה שהיא אומרת החצר, ואני רוצה לחזור לשפה שזה, למרות שחלקו אותה כבר, זה לא חצר שחלקו אותה, זה לא חצר של מריבות ומדון, זה לא חצר שאתה עשית, אתה נגדי, אני בעדך, שאני חי בחשדות. האווירה כאילו שחזל מתארים הוא שחצר הוא מקום של שותפות. אנחנו יכולים להחליט שהכי טוב להיות שותפים על ידי גדרות, אבל גם אחרי שיש גדר, איך אנחנו חיים? בחזקת שנפל, כאילו בחזקת שלא מאשימים שעשית את הבעיה, לא אומרים את השתמשת לא טוב בחצר, עשית משהו כזה. אז זה גם יכול להיות חזקת שנפל, לא שכאילו בכוונה כי נמאס לו, אלא כי הוא אולי הוא מיס עליו. בסדר, נגיד בתור מי שיש לו אוטו עם כמה נהגים, כן? נורא קל להגיד שהנהג השני דפק את האוטו, נכון? הוא לא לוחס טוב על הקלאץ' והוא לא עשה... בעצם מה אומרים? מה האווירה? יש תקלה באוטו, אז מה אומרים? נתקן אותו. בעצם מה שהמשנה הזאת אומרת, כותל חצר שנפל, אנחנו אומרים ביחד שבונים. מה שאמרתי זה לא נכון לגמרי, כי מחייבים אותו. מה קרה פה? אחד רצה ואחד לא רצה, אבל בכל זאת, זה סוג ההגד שיש כאן. עכשיו... זה כאילו שלב ראשון, והאמת היא שלמה, אין מה להגיד יותר למשפט הראשון, זאת האמת. מי שקרא אותו, פה נגמר המאמר, ופה השאלה באמת היא, האם מדבר אליכם הפירוש הזה כפירוש אפשרי, האם אתם חושבים שהוא, כמו שעדיב אמר, בחייך, מה הייתי באמת מדבר על נפל? ובכל מבחת המבנה, אני חוזר רק, שיש פה קריאה אחרת, יש פה קריאה שזה מפרש את השורה הקודמת, לא שפתאום ברחתי לעוד נושא. אלא הוא מפרש את השורה הקודמת. איפה שהאש מתחילה זה בחצי השני, מלון נתן. כי פה בוא נראה מה קורה. אם ההצעה הפרשנית הזאת נכונה, שהבחזקת שלא נתן מסביר את הלא נתן בשורה הקודמת, אז את מה לא נתנו? יפה. אם כך צריך לקרוא את המשנה, אז לא נתנו לא את הכסף ולא נתנו את התקרה. וכאן השאלה שמתעוררת היא איך לקרוא את זה, בדיוק, איך לקרוא את זה. מה זה, אני חוזר, מ-400 הם מחייבים אותו, שמח לו הכותל אחר אף על פי שלא נתן את התקרה. מתי הוא לא נתן את התקרה? איך פירשנו לפני כן? מתי לא נתן את התקרה? אחרי שהוא שמח את הכותל, נכון?
הוא רק שמח ולא השתמש בכותל.
אז תגידי, מה זה להגיד בחזקת שלא נתן? זה משפט בגוחך לגמרי, נכון? מה זה בחזקת שלא נתן? על מה הוא מדבר? אז פה ייץ, אתה רוצה לעבור לתוספתא? עד פניו זה נראה קריאה לא פשוטה, נכון? הייתם הגעת לתוספתא? הקבענו עד יום להגיע לתוספתא, נכון? זה עוד מה נעשה, השיעור פה. אתה רוצה בשיעור לתוספתא? תוספתא עכשיו בגמרא בשיעור, אז קדימה, כן. בואו נגמור את זה. מה יש לך בתוספתא, איץ? וואי, זה יופי, כן.
יש כאן פה.
כן, דבר, נו, שדר. יש לי גם פה. מה הבאת איץ מהתוספתא? דבר ראשון שיבדוק בתוספתא זה האם למה הנתינה מתייחסת. אז פה הוא מצא בן דוד ברור למשנה הזאת. איפה הבן דוד הזה? פרק א' על אחד, י' א' על אחד ד', שמה היא אומרת? הייתה סמוכה, תקרא. הייתה סמוכה. מה סמוך לחצר של החבר? החורבה. יש פה על אחד שיש לו חורבה והוא ליד חצר. ומה קרה? כמו במשורה הראשונה, עמד וגדרה, אז מה קרה פה? כמו שבעל הגינה בשורה הראשונה עמד וגדר, אז מי עמד וגדר פה? ופה זה כותל ולא גדר, כי בסוף ההלכה כתוב כותל, נכון? אז בעל החצר בנה כותל, בסדר? כשבעל החורבה קם בבוקר ומה הוא מגלה? איזה כיף, בנו לי מה? בנו לי כותל, איזה סבבה, כן? כי החורבה שלי פתאום נבנית. בונים חורבות ירושלים, הייתה סמוכה לחצרו של חברו, ועמד החבר בא לחצר ומה עשה? בנה כותל. עכשיו מה אומרת התוספת? אף על פי שלא נתן את
הקורה.
מה זה הקורה? התקרה, או לפחות הקורה שעליה יניחו את התקרה. בסדר, הקורה התומכת ששמו אותה באמצע,
סוג של גלגולה.
בדיוק, כן. אף על פי שלא נתן את הקורה, למה?
לאותו הלוח, כבר מהלוח של ה...
אף על פי שמי לא נתן את הקורה? מה דעתך? מי לא נתן את הקורה? בעל החצר לא נתן את הקורה? לא אכפת לי, בעל החצר נתן את הקורה. בעל החורבה, מצוין. כלומר, בעל החורבה קם בבוקר, מראה איזה יופי, בנה לי פה מישהו, מה? גדר. עכשיו מה אומרים לי? הוא חייב לשלם לו אפילו עם מה? אם לא נתן את הקורה לאותו הרוח, נותנים לו יציאותה של כותל בשעה שהוא בונה. כלומר, בונה בעל החצר כותל, למרות שבעל החורבה לא שמח את הקורה, הוא שלח לו חשבון. זה מוסכם? לא מוסכם? הייתה סמוכה לחצרו של חברו, ואני צריך לקרוא אותו עם השורה הקודמת. ועמד ובנה כותל. ומי עמד ובנה כותל? בעל החצר, לא בעל החורבה. בעל החצר. תראה את השורה הקודמת. הייתה חורבתו בצד גינתו של חברו ועמד בגדרה. מי עמד בגדרה? בעל הגינה, לא בעל החורבה. בעל החורבה קם בבוקר, מוצא גדר, מבסוט. הוא כחורבה, כאילו. הייתה חורבתו בצד גינתו של חברו ועמד בגדרה. בעל הגינה. הייתה סמוכה לחצרו של חברו ועמד הוא בנה כותל בעל חצר. אף על פי שלא נתן את הקורה בעל הגינה, נותנים לו יציאותיו של כותל לשעה שהוא בונה. זה מה שכתוב פה, נורא מזכיר את המשנה, רק בהבדל אחד מאוד גדול. מה ההבדל? שאין פה שמח לו כותל אחר. בעצם אם אני קורא את התוספת הזאת גם השורה הקודמת, מה ברור ממנה? אין פה את הרעיון של גילוי דעת. גילוי דעת,
מה זה גילוי דעת?
גילוי דעת אומר שאחרי שאתה עשית משהו, אני עכשיו משתמש במה שאתה עשית. גילוי דעת כמו מקי וניקה, ואתה עשית לי שלוש רוחות, אני אומר תודה רבה, בונה את הרוח הרביעית. זה גילוי דעת. אתה בנית כותל ענק, אני בונה מולו כותל אחר, כי יש לי תוכנית לשים תקרה. זה נקרא גילוי דעת. בתוספת אין גילוי דעת. אני קורא את התוספת. אתה סמוכה לחצרו של חברו, אני בעל חורבה, הוא בונה לי כותל, אף פי שלא נתן את הקורה, אבל אתה לא מבין, איך, קודם כל פה מפורש, לא נתן את הקורה, זה בסדר, זה גם במשלב, אבל אתה לא מבין, אתה לא מבין למה הוא משלם, אין פה גילוי דעת.
פה שאתה יש גילוי דעת הפוך.
אולי לא נתן קורה לאותו רוח, אבל כן נתן קורה לרוח אחרת, הוא נכנס גילוי דעת.
לא, ברור שזה
לא כתוב לתק, כאילו אני שואל
אותך. ברור שלא יש
שם. איך אתה מפרש את התוספת? הייתה סמוכה לחצרו שלך, אף על פי שלא נתן את הקורה, הוא משלם. מכוח מה הוא חייב? אבל תלך להלכה הקודמת, מכוח מה אני מחייב בחובתו בצד גינתו של חברו ועמד בגדרה? מה אין כאן בדומה למשנה של מקי וניקף? זה בעצם התוספת של שתי המשניות שלנו, מקי וניקף וכותל חצר שנפל. מה אין כאן שיש במקי וניקף? מה אין כאן? זה גם גילוי דעת בשניהם. מה התוספת לא מדברת בגילוי דעת?
אני חושב שאפשר בקלות להסביר שזה רק על ההפרדה. אני לא חושב שבאמת 400, אם תוסיף את המשנה שלנו זה הביטוי של עד 400. אתה מדבר על ההפרדה, לא על ההפרדה, לא נתן כל אותו רוח, משלם על 6 קוטל, לא יודע כמה תקשיב.
אבל מתי נתן את הקורה? מתי נתן את הקורה? אם, אני רוצה להסביר קצת, איך שקראת משנה קודם, אתה שמחת כותל אחר שהוא מלמד על תוכניות לבנות קורה, ולכן אני אומר, לא צריך שהקורה תבוא, מספיק לי התוכנית. אבל אתה שמחת, מאיפה מגיע הקורה? הוא לא בנה כותל אחר, לא כתוב פה שהוא שוב.
ובאמת אין תוכניות, ומשלם על ההפרדה, ולא על התוכניות.
כן, המשנה אומרת כך, כשאין שמח כותל אחר, המשנה אומרת, אתה יכול לחייב ככותל מפריד עד ארבע. כשאתה בעצמך יוצר מציאות שאפשר להניח קורה בגלל פעולותיך אחרי, אז עכשיו אני מגלגל עליך ככל, כולל מעל ארבע שהוא נועד להניח קורות. אבל בתוספת בדיוק חסר הסמך רוקות אל אחר.
אבל לא צריך, זה נוגע מתחת לארבע אמות, וזה מדבר במקום של האגוז. זה בכל כך, צריך להשתתף איתו.
זה מגביל הרי
שכן. אבל למה להתייחס לקורה? כמו למה לא להגיד שלם, כי זה מפריד. כמו למה להתייחס לקורה? אני מבין במשנה שהתייחסתי לקורה, כי אני צריך לחייב אותך מעל ארבע אמות. אבל למה להתייחס לקורה בתוספת אם מתחת לארבע אמות? בשביל מה? אני חייב אותך, כי זה מפריד.
עד ארבע אמות. בכל מקרה שלוש.
אבל להפרדה
אלא רק להפרדה,
למרות זאת הוא מחייב. אתה מסתבר הפוך, אם הוא בונה בשביל מי הקורות בשביל עצמו, מה אתה מחייב? אבל אם אני לא שם קורות, למה אני בונה? בשביל להפריד, מה אתה מסתבר לחייב? כשאני מפריד או כשאני בונה לעצמי בבניין?
למרות
שבנית
את זה לעצמך ונחת קודם לצד שלך, בכל זאת השני צהב זה שאני גם בין שלך, זה היה רק בשביל הפרדה.
אני לא אמין את האף על פי, אני אמר בכנות.
זה כמו להכניס לרשע של המצל שלנו להפרקות המצל שנפל, אף על פי שלא סמך לקוטל אחר, חייבים אותו עד ארבעה.
אז לא כתוב במשנה, המשפט המוזר הזה לא כתוב במשנה.
זה התוכן.
כן. אז בוא נשקול עוד קריאה אפשרית. בוא תגיד אם זה נראה לכם. הייתה סמוכה לחצרו של חבר, אף בי שלא נתן את הקורה מתי. כל ההסתבכות שלנו הייתה, כי מה הנחנו, שמתי הוא לא נתן את הקורה? אחרי. ואולי אפשר לפרש, הוא לא נתן את הקורה מתי? לפני.
מה זה קורה
שלפני? אני לוקח את התבנית שתוארה קודם ואני שואל את אותה תבנית על לפני. האם הקיר הזה נועד לפני כן להיות קיר של מפריד, אולי קיר של, יש לו גם פוטנציאל להיות קיר של מבנה. עכשיו, הייתה פה חורבה, הייתה פה חורבה והשני בונה לו קיר. התוספת היא באה ואומרת, אתה יכול לחייב אותו מכוח המפריד, למרות שאתה לא נתת לו, לא היה מקובל פה שעושים איתו מבנה. אבל אני קורא, הייתה סמוכה לחצרו של חברו, אף פי שלא נתן את הקורה לאותו הרוח, לא נתן את הקורה מתי לאותו רוח, לפני כן, כלומר בעצם הם בסך הכל עשו פה הפרדה. נותנים לו יציאותיו של הקוטל, דבר שהוא בונה. אני מחייב אותו כי הוא מפריד, כי המטרה כאן בחצר הזאת, מה הוא? כלומר, אם הוא היה נתן את הקורה לפני כן, מה הייתי אומר? בטח שתשלם. למה תשלם? כי אתה משתמש בקוטל בשביל לבנות את עצמך מבנים. כאן מה שהתוספתא אומרת, עזוב את זה שאני נותן לך מבנה, אני פשוט בגלל הכוח ההפרדה אני מחייב אותך. זה נקרא יותר טוב דביר או פחות טוב?
מה, הוא בונה לו בית מול העיניים ואומר לו תשלם על ההפרדה?
הוא בונה לו מול העיניים קוטל ואומר תשלם על ההפרדה, כי אתה ואני הם מפרידים.
בעצם לקח את הקיר של הבית שלו וקידם אותו.
לא, זה חצר. לי יש חצר שגובל בחורבה שלך, בניתי קוטל לחצר ואני אומר לך, עזוב אותי אם אתה התרגלת שאתה תבנה מזה מבנה. פשוט אומר, בשביל ההפרדה אני מבקש את זה. נסביר למה הנקודה הזאת חשובה. שאלה אם אפשר לקרוא כבר בתוספתא שכשאומרים לא נתן את הקורה לא מתכוונים אחרי הבניין אלא מתכוונים לפני. האם זה דבר הזה הוא אפשרי לדעתכם? אני אסביר לך. אני רוצה לחזור לדברים שנאמרו קודם ככה בהתחלת הדברים בפקיעת הניסח הרגיל. מאיפה בא הרעיון שאני יכול לשלוח לך חשבון על זה שלא תבנה תקרה? אחד מהשאלות הפשוטות, אחד המדדים הפשוטים הוא לבדוק מה היה לפני כן. כלומר, האם הכותל, אם לא בכותל שנפל, האם הכותל המקורי היה כותל מפריד או כותל של מבנה? איך אנחנו נדע? אז בוא נראה מה היה קודם. כלומר, לתת התקרה קודם, איך הוא מתכונן? שהיה מבנה, לא לתת התקרה קודם, זה יכול להגיד שאנחנו הגדרנו לעצמנו שמה אנחנו עושים עם הכותל הזה? הפרדה בלבד, נכון? להתייחס למשינת הקורה קודם היא בעצם לשאול למה הגדרנו את החצר שלנו.
הקורה
כאן היא בצד של בעל החורבה. החורבה הזאת לפני כן לא הייתה בניין, היא הייתה
הרבה זמן, היא הייתה בניין,
היא לא הייתה בניין, היא הייתה כתלים שנפלו, זה מה שהיא הייתה בלבד. הייתה סמוכה לחצרו של חברו החורבה, אף על פי שזה לא היה בניין בכלל, אלא מה זה היה? סך הכל כתלים, עדיין אפשר לחייב. כלומר, נתינת הקורה הוא בודק אם זו חורבה של בית או חורבה של כותל, משהו בודק. הוא לא בודק האם הוא היה, האם הוא אחרי זה הוא נתן, כי הוא, אין פה סמך כותל אחר, אין פה גילוי דת. התוספתא לא מדברת בשפה של גילוי דת.
אני לא חושב
הרבה יותר פשוט
להגיד יש לנו כאן סתם לך שני חצרות, אתם חייב אותם לבנות מקום עד 400, אם אני רוצה לבנות ביחד עכשיו שכן שלי יש לו חורבה, אז אני לא יחייב אותו לבנות איתי, כי אין לו מה לעשות, הוא לא עושה שום דבר בחורבה שלו. אז אני באתי ובניתי לבד, אז אפשר לחייב את ה...
זה נראה לכם יותר? שומעים? בואו אין לכם כוח. כן, עוד פעם, הייתה סמוכה לחצרו של חברו, אף על פי שלא נתן את הקורה. בואו נבדוק את האפשרות לקרוא כמו נועם, שמתי לא נתן את הקורה? אחרי, אז איך נועם יחלש את זה? שכוונה שהוא לא עשה בעצם מה?
מה
אתה אומר
אחרי?
הוא
לא
עושה
גילוי דעת שהוא נהנה מזה, בכל זאת אני יכול לחייב את בעל החורבה להשתתף
בעל החורבה.
אני שומע, למרות שלא היה סמך כותל אחר. כלומר, מה שאתה בעצם בא לומר, הוא הייתה סמוכה לחצרו של חברו, למרות שלא עשית שום גילוי דעת, אני מחייב אותך. כמו בהלכה הקודם, הייתה חובתו בצד גילתו של חברו, מה הוגדר? גם אצל יותר שקודם, שהוא מונה. האמת היא די מסתבר, נועם. נועם, תצמא את העולם. בלבלתי אתכם. האמת היא שזה די נראה לי. טוב, אני חושב שנפסיק פה, בסדר? אני רואה שכל האגף הזה בכלל כבר מזמן עזב אותנו, אנחנו גולשים באינטרנט, לא יודע מה נעשה. מה?
צריך לקרוא את הספר של המשנה על פי התוספתא.
אוקיי, אז מה שאני מציע, בוא נעשה הפסקה, בסדר? בוא נפגש ב-12:30 אפילו, טוב? כן, בכיתה. 12:30, ומה שנשאר לו לקחת, אני רוצה לשמוע איך אתם קוראים את התוספתא, איך אתם קוראים את המשנה. בסדר? יהיה זמן לעסוק קצת בתלמודים, נגיד משהו על פרשת שבוע גם, בסדר? ונראה מה עולה מפה לשכנים, בסדר? וזה סיימנו, כן? מה, בסדר?
מי מסביר?